Aydınız.
שלום ומבורכת לכל המאזינים. אנחנו בתוכניתנו דרך חיים, שבתחילתה פינתנו לעומקם של דברים, בלימוד וליבון להלכה ממקורותיה השונים עד לפסיקתה בסייעתא דשמיא גדולה הלכה למעשה. בראשית הדברים נודה למפיק ולטכנאי המסורים פנחס בינדר ושלמה פולק ולכל המסייעים במלאכת הקודש, וכדרכנו מלאחר שמחת תורה נברך, נתפלל, נבקש ונתחנן. מי שברך אבותינו אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרון, דוד ושלמה, שרה רבקה, רחל ולאה, הוא יברך וירפא את כל החולים והחולות, הפצועים והפצועות, בעבור שאנו תפילה בעבורם. בזכר זה הקודש ברוך הוא ימלא רחמים עליהם, להחלימם ולרפותם ולהחזיקם ולהחיותם, וישלח להם מהרה רפואה שלמה מן השמיים, לרמח עבריהם ושסגידיהם בתוך שער חולי ישראל, רפואת הנפש ורפואת הגוף, השתה בעגלה וזמן קריב, ונאמר אמן. מי שברך אבותינו אברהם, יצחק ויעקב, משה, אהרון, דוד ושלמה, מברך וישמור וינצור את כל השבויים והשבויות בתוך שער אחינו בית ישראל הנתונים בצרה ובשביה, בעבור שהקהל מתפלל בעבורם. מסחר זה הקודש ברוך הוא ימלא רחמים עליהם ויוציאם מחושך וצל מוות ומוסרותיהם מנתק, ומצוקותיהם יושיים. הישיבה מהירה לחק משפחותיהם, יודו לאדינוי חסדו ונפלאותיו לבני אדם, ויקוים בהם מקרא שכתוב, ובדויי אדינוי ישובון, ובאו ציון ברינה ושמחת עולם על ראשם, ססון ושמחה ישיגו, ונסו יגון והנחה, ואמרו אמן. ושברך אבותינו אברהם, יצחק ויעקב, הוא יברך את כל העוסקים בביטחון עמנו, את כל החיילים היקרים, ייתן אדינוי את אויבינו, הקמים עלינו ניגפים לפניהם. הקדוש ברוך הוא ישמור ויצילה מכל צרה וצוקה, מכל נגע ומחלה. ישלח ברכה והצלחה בכל מעשי ידיהם, ידבר שונאינו תחתיהם ויתרם בכתר ישועה, ויקוים בהם הכתוב, כי אדינוי אלוהיכם ההולך עמכם להילחם לכם עם אויביכם, להושיע אתכם, ונאמר אמן. אחינו כל בית ישראל, הנתונים בצרה ובשביה, העומדים בין בים ובין ביבשה, המקום ירחם עליהם ויוציא מצרה לרווחה, ומאפלה לאורה, ומשיעבוד לגאולה. השתה בעגלה ובזמן קריב, ונאמר אמן.
Israel Achenu Kol Beis Israel Hanesunim Batzoro Batzoro Vashiveyo Oimdim Ben Bayom Uven Bayabosho
Achenu Kol Beis Israel
של דברים, המחשבה שמאחורי ההלכה.
יהיו הדברי תורה לעילוי נשמת כל הקדושים והתיאורים שנרצחו על קידוש השם מפרוץ המלחמה בשמחת תורה. אל נקמות הדינוי, אל נקמות הופיע, נקמת דם עבדיו השפוך, ולהבדיל לרפואת כל הפצועים והפצועות בתוך שער חולי ישראל. פסק מרן השולחן ערוך בסימן ערב, במקום שאין יין מצוי, אין כל כך אפשרות למצוא יין לקידוש. יש אומרים שמקדשים על שיחר ושער משקין, חוץ ממים, על מים אי אפשר לעשות קידוש. כדי להבין את הסוגיה המורכבת הזאת על בוריה, צריך לסכם את דרגות החשיבות של המשקים עבור קידוש. הראש לכל המשקים בחשיבות, הלא הוא היין. והמצנבים, שהוא גם נכלל בקטגוריה של יין. כי יין סועד, יין משמח. ולכן הוא משקה מכובד תמיד בכל מקום. אפילו מי שלא מורגל לשתות יין, כותב ערוך השולחן, ולכאורה בשבילו זה לא משקה ערב, בכל זאת יכול לעשות עליו קידוש. כל המשקאות המשחרים, כמו יין שרף, ליקרים, בירה לבנה, זה משמח, זה משחרר. לכן, גם, ומעבר לכך נוסיף, חשוב המשקה הזה לכבד בו אורחים. כשמגיעים אורחים חשובים, אנחנו מכבדים במשקה החשוב הזה. לכן דינם כיין. זה מה שכתב מרן, שאם אין יין, או שהיין יקר, אפילו שיש יין, רק הוא מעדיף בגלל החביבות את היש. אפשר לקדש ולהבדיל עליו לכתחילה. וכפי שהרחיב שר התורה מהרש"א מברז'אן בספרו הגדול, שככה נהגו גדולי עולם, החוזה מלובלין והרבי מרובשיץ זכרה מגן עלינו, וכך ממליץ בעל השבט הלוי שנהגו רבים בכלל ישראל, כן לעשות לא על היין אלא על היש, גם אם יש יין. לא כמו שהכריע רבי יעקב עמדין בספרו מור וקציה והקף החיים, שכיום היין הרי מצוי. ומרן כתב, כשהיין לא מצוי, אז אפשר לקדש על שחר ושער משקין. אבל אם היין מצוי, והיום היין מצוי בפשטות, אז אין לעשות קידוש על יש אם יש בבית יין. כאמור, כותב אמר שם, שרבים נהגו, דברי השבט הלוי, רבים בכלל ישראל, שאף על פי כן העדיפו לעשות את הקידוש על היין שרף. אבל כל זה אמור רק בשבת בבוקר, שהקידוש הוא מדרבנן, קידוש הרבה. בליל שבת הקידוש הוא מדאורייתא. פוסק הרמב״ם שאין לעשות בליל שבת, רק על יין. ואם אין יין, לא לעשות על משקה אחר, אלא לעשות קידוש על פת, על החלות. כך פוסק גם כן הראש. בדיעבד, אדם שעשה גם בליל שבת על שיחר ומשקאות חריפים, קידוש יצא בדיעבד ידי חובה כפי שכתבו הפוסקים, אבל לכתחילה אין לעשות בשום אופן על חמר מדינה, רק על יין בליל שבת. כל מה שנדברנו והבאנו כאן את המחלוקת, האם אני יכול להעדיף לעשות על משקה חריף ולא על יין, גם אם יש לי יין שחלק צידדו להקל וחלק צידדו שרק אם אין יין, כתב מרן, הכוונה רק על שבת בבוקר. שבת בלילה עושים קידוש רק על יין או על מיץ ענבים, כדברי הרמב״ם והראש. אבל מה הדין של משקאות שהם לא חריפים בשבת בבוקר, בקידוש הרבה, אבל הם נשתים בכל מקום? תה וקפה, בירה שחורה, מיצים טבעיים לגמרי שאין להם בסיס של מים כמעט. כותב הרב חגיז בשו"ת הגדול שלו הלכות קטנות, וגם הלבושי מורדך, אחד מאבירי הפוסקים, שמכיוון שהמשקאות שהזכרנו הם לא משקאות משחרים, אתה נהנה מהם, הם לא כמו מים שאין בהם טעם, יש בהם טעם ואתה נהנה מהם, אבל הם לא משחרים. ממילא הם לא ראויים בשום אופן לקידוש גם בשבת בבוקר. חלק עליהם האדרת, והאדרת סובר שמכיוון שכן מכבדים אנשים חשובים, מגיע אורח חשוב, מכבדים אותו בכוס קפה, מכבדים אותו גם בבירה שחורה, זה משקה נפוץ. לכן לדעתו הוא כן ראוי לקידוש, ואין הבדל בינו לבין יין שרף, כדין חמר מדינה. זה מה שניתן במדינה באופן חשוב, ולכן כן אפשר. השולחן ערוך הרב כותב שכדי שהמשקה יהיה חשוב, צריך שיקבעו עליו התאספות חברים, וקובעים עליו סעודה. רק אז אני מתייחס אליו בחשיבות. אפשר למצוא חסידים שיושבים ביחד, ומביאים בקבוק של משקה חריף, ושותים, ולומדים דברי תורה ודברי חסידות, ושמחים. אבל כשמתאספים ומביאים לכולם לשתות תה או קפה, אומר השולחן ערוך הרב, זה מאוד מאוד תלוי בכל מקום. אם בהתאספות חברים מביאים את המשקה הזה, וכולם יושבים ביחד, סביב דברי תורה כמובן, זה אומר שהמשקה הזה חשוב. ואם לא, משמע שהמשקה הזה הוא לא חשוב. זו דעתו של השולחן ערוך הרב. למעשה, בעל הציץ אליעזר כותב, שהמנהג להקל. הדברי יחזקאל, בנו של הדברי חיים מצאנז משינובה, הוא הורה לנשים ששותות קפה בבוקר של שבת, שתמלא את הקפה על גדותיו, עד גדותיו, וממילא זה יחשב כבר לקידוש, כדין קידוש שאנחנו מקדשים על מלא. תעשה שהכל, וזה יחשב לה כפי הדעת הפוסקים שאפשר לעשות על קפה בשבת בבוקר קידוש. אבל האור לציון, מרן היביע עומר, גם בשוט הגדול יביע עומר וגם ביחווה דעת, אוסרים בכל תוקף את כל מה שהזכרנו כאן לעשות בשבת בבוקר. תה, קפה, בירה שחורה, מיצים טבעיים וכדומה, זה לא משקה משחרר. האגרות משה כותב, וגם השבט הלוי, שבדיעבד אפשר להקל כן בדבר. אז הבאנו גם בזה אם כך את השיטות לכאן ולכאן, כאמור רק בשבת בבוקר. אבל כל שאר המשקאות קלים, שעיקר ההגשה שלהם זה במקום מים, להפיג צימאון, לא לכבד זה, זה לא משקה מכובד, גם אם יקישו אותו במקומות חשובים, אירועים חשובים, אתה מגיע לאירוע חשוב ויוקרתי, יהיה בקבוק קוקה קולה על השולחן, זה לא נחשב לחמר מדינה, הבסיס שלו זה מים, המטרה שלו להפיג צימאון, גם לא בדיעבד אי אפשר לעשות עליהם קידוש. זו הכרעתו של רבה של ירושלים, רבי ספר חמזון נפלת לסמת חיים, האגרות משה, מרן רב שלמה זמן אוירבך, בעל ברכת הבית ועוד. מצאנו פוסק חשוב, רבי נתן גישטטנר, זכר צדיק לברכה, בספרו הגדול לאורות נתן, שהוא כותב שבדיעבד גדול, כשאין שום אפשרות אחרת, אז גם משקה קל, אם יש לו חשיבות, אפשר לעשות עליו בשבת בבוקר קידוש. רק נחתום. שכשמקדשים בבוקר על יין שרף למי שמקל בדבר, שבזה לפני כן הדברנו, מרן המשנה ברורה אומר, גם אם אתה מקל בדבר, אתה צריך לשתות רביעית, ומלול עוגמיו, מלול עוגמיו זה רוב רביעית, זאת אומרת שעל כל פנים שהכוס תחזיק רביעית, ותשתה על כל פנים רוב רביעית. התז, ורבי מקלו כמותו, סובר לא כפי שהכריע מרן המשנה ברורה. שמכיוון שהמשקה חריף, אז מתיישבת הדעת גם במעט. כותב התז בהלכות ברכות, בסימן רשיוד, שגם אם נשתה מעט ממשקה חריף, צריך לברך עליו בורא נפשות. הרי זה פחות מרביעית, אבל נכון. יש לו חשיבות. ממילא, לפי זה יוצא, שגם בפחות מרביעית, אפשר בשבת בבוקר, למי שעושה קידוש על יין שרף, על ליקר וכדומה, לא כדברי מרן המשנה ברורה, אלא להקל אפילו פחות מרביעית. אבל זו לא דעת הפוסקים. נכון שרבים מרואי החסידות ככה נהגו. החוזה מלובלין והרבי מירובצ'יץ שהזכרנו מביא אותם אמר שם, הביר הפוסקים, היהודי הקדוש מפשיסחה, הרבי מבלז הזקן, השר שלום, מביא בית ספר תמי המנהגים בשמו, השרף מקוצק מופיע בספר פסקי תשובות שיצא בפולין בשמו, הדברי חיים מצאנז מופיע בספר רוחות חיים, אבל ההכרעה הפשוטה של המגן אברהם והשערי תשובה, המגן אברהם בסימן קופצדיק, אשר התשווה בסימן ראש פייטט, הברכת הבית, וכאמור אחרת המשנה ברורה, שלא להקל בדבר. לכן מי שיש בידו מסורת בדבר, יקל, ככה נהגו אבותיי. מי שאין בידו מסורת, לא יקל, אלא אם כן הוא שותה על כל פנים מלוא לוגמיו, שבזה כן אפשר לבוא ולומר שיוצא ידי קידוש, או שייתן לאחרים לשתות ביחד, כולם ישתו רביעית, כותב הרי מרן השולחן ערוך בהלכות קידוש, שאם קשה למקדש לשתות את הרביעית, יכול לחלוק את הרביעית עם כולם, ובכך גם יכול לעשות על יין שרף, שכולם יחד איתו כל אחד יטעם מעט, ועל ידי זה כן יצא ידי חובה לעשות בשבת בבוקר על משקה חריף. אנחנו נצא להפסקה קצרה, רק נתייחס כאן לשאלה שנשלחה ומחכה כבר. האם מעשרים ננה ופטרוזיליה עם ברכה? מחילה שהשאלה הזאת היא מהתמתינה. הכל תלוי בהרגל. יש שמשתמשים בעלי ירק רק לטעם, וזורקים אותו בהמשך, הוא לא נאכל. לדוגמה, אנשים שמשרים ננה בתה, לא שותים את הננה, משרים אותו. פטרוזיליה במרק, ולוקחים אחר כך את הפטרוזיליה וזורקים אותה. המטרה שלה רק לתתם, לא לאכול אותה. אז לא מפרישים תרומות ומעשות. אבל מי שאוכל אותם בפני עצמם, והוא עדין לכוסברה, יש היום ששמים בתוך סלטים, שמים פטרוזיליה, שמים כוסברה. אם ככה, זה נאכל לכל דבר. זה לא רק לטעם, אז ודאי שצריך להפריש עם ברכה. נצא להפסקה קצרה.
עכשיו איתכם, דרך חיים, עם הגאון הרב חיים איידלס.
ערב שבת שלום מבורכת למאזין, בבקשה.
שלום כבוד הרב, רציתי לשאול כמה שאלות לגבי שימוש במכשיר שמיעה בשבת. אני מבין שאי אפשר לטעון אותו בשבת, צריך לטעון אותו לפני שבת, אבל מה עושים איתו לגבי טלטול במקום שאין עירוב? שאלה שנייה, האם להגדיל או להקטין את העוצמה שלו, אם אפשר? ושאלה שלישית, מצוות שדורשות שמיעה, כמו שופר, מגילה, ברכות, האם המכשיר הזה הוא כמו רדיו? ברדיו לצאת ידי חובת קריאת מגילה או שופר אי אפשר, כיוון שאני מתכוון שהמכשיר הזה הוא פשוט מגביר או משפר את האיכות של השמיעה. אני שומע, אבל עם המכשיר אני שומע טוב יותר. אז מה דעת הרב בעניינים האלה?
ישר כוחכם. השאלה הראשונה שכבודו נדרש אליה, האם אפשר לטלטל מכשיר שמיעה במקומות שאין בהם עירוב? הפוסקים דנו בדבר, ובספר נשמת אברהם הוא כותב על כך בהרחבה. הבעיה העיקרית הייתה שהמכשיר היה מורכב משני חלקים. אוזנייה בתוך האוזן, והבטריה בכיס, וחוט חשמל היה מחבר ביניהם. על זה הייתה עיקר הבעיה שדן עליה בספר נשמת אברהם ממרן רבי שלמה זלמן נוירבך. אבל במכשירים החדשים גם הבטריה היא קטנה, והיא נמצאת בתוך המכשיר שמיע עצמו שהוא צמוד לאוזן.
נכון, הוא מאחורי האוזן.
הוא מאחורי האוזן.
נכנס פנימה, לתוך
פנימה, האוזן. נכון. אז על כך כתב מרן רבי שלמה זלמן נוירבך, וגם בספר נשמת אברהם, וגם בספר לוויית חן של מרן הרב עובדיה יוסף בהלכות שבת, כותב בהרחבה שמותר, כי בזה אין לנו חשש. אין לנו בזה חשש של הטלטול מה שהיה לפני כן. אנחנו מתייחסים למכשיר שמיעה שכזה, מתייחסים אליהם כמו לבוש לכל דבר. רק גם בלבוש, במשנה מופיע שיש חשש של טלטול. כאן באופן הזה אין חשש של טלטול.
כמו משקפיים.
נכון. כשם שהמשקף אני לא יוריד אותו, ואין סיבה שהוא ייפול ממני, מכיוון שאני נצרח אליו, אז הוא לבוש שכרוך בי, גם אם הוא לא תכשיט, הוא לבוש, אז לכן הוא לא מסוי בשבת, הוא הדין המכשיר שמיע היום, ששונה לגמרי מן העבר. רבים משום מה מביאים שמכשיר שמיע אסור בטלטול, מכיוון שמתמחים על תשובות מן העבר, צריך לדעת שהמכשיר היה נראה אחרת. מי שזוכר, זה היה מכשיר שהיה בנוי באופן מאוד מאוד
מסובך,
וחוט היה יוצא. על כל פנים, לגופם של דברים מותר. כעת לגבי השתמשות במכשיר שמיע בשבת, אם מפעילים אותם כמובן לפני שבת. אז כך. מרן רב שלמה זלמן נוירבך, בתשובה הידועה והגדולה שלו במנחת שלמה, בסימן ת', על כך יצא כל הסוגיה הגדולה של מעגל חשמלי בדיון בינו לבין מרן החזון איש. אמו של מרן רב שלמה זלמן נוירבך היה למכשיר שמיעה, ומרן רב שלמה זלמן נוירבך התיר לה להגביר את העוצמה או להחליש את העוצמה, כי ההחלשה או ההגברה לא נחשבת לכיבוי או להדלקה. וכותב לו מרן החזון איש בהרחבה גדולה את הסוגיה של פתיחה וסגירה של מעגל חשמלי, שאין כאן מקומו, אבל על כל פנים ההכרעה שמותר להגביר ומותר להנמיך, ומדוע? מכיוון שההגברה של המכשיר וההנמכה לא יוצרים חוט להט, אלא הם לא כמו מכשירי חשמל, שלפעמים על ידי ההגברה חוט חשמל נוסף שיש בו להט נפתח, ונוצר גם מעגל חשמלי וגם איסור של עברה, וכמו שכותב המגיד משנה של אש. אלא כאן ההנמכה וההגברה זה נעשה באופן שאנחנו לוקחים את אותו תדר ומגבירים ומנמיכים, ולכן אם ההפעלה הייתה לפני כן מותר. זו הכרעה של מרן החזון איש. מעבר לכך, דנו האם מותר בשעת הדחק, אם הצפצוף, לדוגמה יש איזשהו צפצוף, האם מותר לחבות את המכשיר? דנו על כך הלוך וחזור בין הפוסקים, והיו שנטו לבוא ולומר שמותר, אבל ודאי שהדרך הנכונה היא לקחת את המכשיר ולשים אותו בצד, ואין בזה איסור מוקצה. ומדוע אין בזה איסור מוקצה? כי הוא נחשב כמו לבוש. כל הדברים שאנחנו אמרנו כעת, זה על מכשיר שמיעה שנמצא מאחורי האוזן. אבל שתל קוכיליאר, אם אני אומר את זה נכון, זה סוגיה אחרת. שתל קוכיליארי הוא בעצם, הוא מושתל בתוך הראש, ויש לו מגנט שמחבר אותו. אבל נחזור לשאלה השנייה שכבודו שאל, לגבי שמיעת קריאת מגילה עם מכשיר שמיעה, לדוגמה.
כן.
העריכו בזה מאוד גדולי הפוסקים. ובעצם, בשו"ת מנחת שלמה של מרן רב שלמה זלמן שהזכרנו, הוא כותב שיש איזשהו חוסר ידע לגבי מכשיר של טלפון, שבזה הוא פותח את הדברים, איך אנחנו מתייחסים לשמיעה בשידור חי כעת שאני מדבר עם כבודו והקהל שומע, איך אנחנו מתייחסים לשמיעה טלפונית, שמיעה דרך המחשב, דרך הרשת וכדומה. ההכרעה של רב שלמה זלמן נוירבך, שכל דבר שעובר דרך מכשיר, אז אנחנו מתייחסים אליו לא כמו כל העברה, כמו שאדם נמצא בתוך מערה, והוא שומע מבחוץ את הקול שבפנים, שעל כך דן המהרש"ם הגדול מברז'אן, לגבי בית שחלקו באדמה וחלקו מחוץ לאדמה, לגבי תקיעת שופר. אלא כשהקול עובר דרך מכשיר, הרי שהמכשיר בעצם לוקח את הקול, ומה שאנחנו שומעים זה כמו שאנחנו נשמע קול חדש שיוצא מהקלטה. כשם שאנחנו נשמע מקלטת ולא נצא ידי חובה, גם אם זה בשידור חי. לכן, דן רב שלמה זלמן אוירבך בהרחבה, האם מותר לענות אמן על שידור חי, ומרן היביא אומר כל בדבר, בגלל הנפת הסודרים באלכסנדריה, במצרים, שחזל אמרו לנו שבאותו שעה, אנחנו יודעים שאומרים את הברכה. כשאנחנו מתייחסים למכשיר שמיעה, והאדם לא יכול לשמוע בכלל בלעדיו, זאת אומרת שבעצם ההתייחסות לאדם הוא כחרש.
נכון.
והקול שהוא שומע, הוא שומע כאן על ידי המכשיר, וכאמור זה קול לא מן המשמיע, אלא קול מתחתי. נמשיך הלאה.
נשמע בשורות טובות לכלל. אבל פה המצב הוא לא כזה.
מכיוון שכאן המצב הוא לא כזה, כותב הצמח צדק מלובביץ' ומדבר לגבי מה שהפוסקים כתבו, אדם ששומע על ידי קול רם, ויש לו כעין חצוצרות קטנות באוזן, זה הלשון של השבות יעקב, שבעצם הוא כן שומע, רק הוא שומע יותר טוב יותר על ידי טוב. המכשיר. או, במקרה שכזה, אנחנו לא מתייחסים אליו כחרש, ולכן הוא לא רק שיוצא ידי חובה, אלא הוא גם יכול להוציא אחרים ידי חובה. בשו"ת מנחת יצחק, בחלק א', הוא מביא מהרב אנקין, אחד מגדולי הדור, יש לו שו"ת שנקרא עדות לישראל, שהוא דן לגבי יציאת ידי חובת קריאת התורה ותקיעת שופר ומגילה בהרחבה, במי ששומע בכבדות בלא מכונה, והמסקנה שלו, כמו שאנחנו אמרנו, כמו המנחת שלמה מכילה בחלק א' סימן ת', שמי ששומע רק דרך המכשירים האלה, הוא לא יוצא ידי חובת מצוות שתלויות בשמיעה, ולכן הוא לא יכול להוציא אחרים, כי מי שלא יוצא, לא מוציא. אבל מי שלא שומע רק דרך זה, אלא שומע גם בלי זה, כן יכול להוציא אחרים ידי חובה. זו הכרעתו של מרן רב שלמה זלמן אוירבך, בשו"ת יביע אומר, בחלק זין, באור החיים הוא כותב, שמי שלא יכול לשמוע רק על ידי המכונת שמיעה, הוא חולק על כל מה שאמרנו. לדעתו, הוא לא נחשב כחרש, הוא יכול לקרוא את המגילה ולתקוע בשופר ולהוציא את כולם ידי חובה, ויש לו שם הרחבה גדולה שמסביר, שזה לא נחשב חרש, זה נחשב פיקח, אלא על ידי הכלי חשיב שפיר אותו אדם לשומע לכל דבר. להלכה למעשה אנחנו מחמירים מאוד בדבר. להוצאת ידי חובה כן, אבל להוציא ידי חובה, אז מי שלא שומע בכלל רק על ידי המכשיר, אנחנו כן מחמירים שלא יעמוד ויש ליח ציבור להוציא את אחרים ידי חובה.
אבל אם הוא כן שומע, וזה רק משפר, אז הוא יכול אפילו להוציא אחרים ידי חובה.
ידי חובה, נכון, נכון.
מודים אנחנו לך.
ברוכים, ברוכים תהיו על ההערות החשובות. ברוכים תהיו. ערב שבת שלום. שואלים כאן, מה כוונת המקווה בערב שבת, וכמה טבילות צריך לטבול? אנחנו צריכים לצאת להפסקה, אז מה רק ככה במהירות? הרמב״ם כותב בהלכות מקוואות, לכוון להוריד מחשבות ודעות רעות, שיתקיים בנו וזרקתי עליכם מים טהורים. בספר החינוך הוא כותב שצריך לחשוב כמו שנבראנו ונולדנו מחדש יוצאים מהמקווה. כמו שכותב הראשית חוכמה בשער האהבה, שאנחנו נחשבים כמו עובר, ואין חלק לחיצונים כשאנחנו נמצאים בתוך המים, הוא כותב לערער בתשובה במים. יש כוונות נוראות, שמקווה זה גימטריה קופנון א', כמניין העקה במילויין, שזה בעצם סוד הבינה, שזה מקביל לשמות נוספים, אבל אין לנו עסק בנסתרות, העיקר לכוון את הרצון להיטהר בנפש ונשמה. נצא להפסקה קצר.
עכשיו איתכם, דרך חיים, עם הגאון הרב חיים היידלס.
ערב שבת שלום מבורכת למאזין, בבקשה כבר ניגש לשאלות מן האתר, בבקשה.
ערב טוב הרב.
ערב שבת שלום, בבקשה.
שלום, לגבי מה שנאמר מקודם, מי ששומע דרך אוזנייה באופן חלקי, הרב אמר שיכול לצאת ולהוציא.
נכון.
העניין הוא שאני לא מדבר מניסיון שלי, אבל ברגע שאדם מתקין את המכשיר שמעל האוזנו, הוא לא שומע כלום. זאת אומרת, מעצמו כבר לא ישמע כלום, וכמה שהמכשיר פשוט סותם את האוזן שלו לחלוטין, הוא שומע רק באמצעות הממברנה שנמצאת שם. זאת אומרת, אז נאמר גם שהוא גם יכול לצאת גם להוציא, אני חושב שצריך עיון, כי האוזניה סותמת את אוזנו לחלוטין. הוא ממש לא שומע דבר, מעצמו.
אנחנו שומעים את הדברים, אנחנו, כל מה שאמרנו זה מה שראינו בפוסקים, שהפוסקים מדברים בהרחבה לגבי שמיעת מגילה ללקויי שמיעה, וצריך לזכור שמגילה, עיקר המצווה שלה זה הקריאה שלה, אם כבר מגענו בנקודה של קריאת מגילה. לכן הזכרנו את השבות יעקב, שהוא כותב שכשאם יצעקו בקול, באופן שהוא ישמע גם בלי מכשיר, הוא יכול גם להוציא ידי חובה, גם אם הוא יקרא בקול רגיל שאפילו הוא לא שומע. זאת אומרת, כשכבודו אומר ששמים, אמר, שוב, איך קראתם לחלק? ממברנה? אמרנו לזה נכון?
הממברנה זה החלק שיוצר את גלי הקול.
את גלי האו. אז אם הסכינן, גם במקרה שזה סותם לחלוטין את כושר השמיעה שלו, שלא ידענו שזה כך, אבל שוב, בקריאת מגילה, עיקר המצווה זה לקרוא. ולכן, בשונה מקריאת שופר, לשמוע כל שופר. לכן, שהשערי תשובה מביא את השבות יעקב, הוא אומר, אם יצעקו לו בקול מאוד את המגילה באוזן, הוא ישמע גם בלי המכשיר. זה סותם לו. אבל אם יצעקו לו, הוא ישמע. אז גם אם הוא יקרא באופן שהוא לא שומע, הוא יוצא ידי חובה. המערן המשנה ברורה מביא את הצמח צדק, שאגב בכלל נמצא באבן העזר, על כל פנים, שהוא סובר שאם הוא לא ישמע לאוזניים שלו, הוא לא יכול להוציא אחרים ידי חובה. זאת אומרת שהדבר הזה באמת שונה מתקיעת שופר, וזה מחלוקת בין האחרונים. אז בקריאת מגילה כאמור, גם אם כמו שכבודו אמר, שהוא לא שומע כלום, עדיין יכול להוציא אחרים ידי חובה, כי לו יצויר, שיצעקו לפניו, הוא כן ישמע.
גם, כלומר, אני רק רוצה לחדד, אני התכוונתי לומר שבגלל שיש לו משהו תקוע באוזן, הוא פשוט סותם את האוזן.
נכון.
סתימה מכנית.
כן.
השמיעה נעשית דרך ממברנה, דיינו, הבעיה הכללית שהוא לא שומע דיבור ישיר של כל אדם, הוא שומע דיבור שעבר פעמיים. דבר שעבר ממערכת קול של אדם למערכת חשמלית, למערכת חשמלית, שוב למערכת שיוצרת גלי קול, שכבר לגמרי לא הקול הראשוני של אדם שיצר
אותו. זה כמו שאמרנו, זה הקול המתחתי, מרן רב שלמה זלמן אוירבך, אז נכון, יישר כוח גדול, אבל נשאל, אם הוא יוציא החוצה את המכשיר הזה, הוא ישמע כשידברו בקול.
נכון.
אז זה מה שכותב בעצם השבות יעקב, אז גם שעכשיו באופן אמיתי הוא לא שומע, הוא גם יכול להוציא אחרים ידי חובה, כי יש את היחידים, זאת אומרת, אני לא מתייחס אליו כחרש, מכיוון שבקריאת מגילה, העיקר של המצווה זה הקריאה ולא השמיע. השאלה תהיה בתקיעת שופר. בתקיעת שופר, כמו שכבודו אמר, פה לא נוכל לבוא ולומר, שמכיוון שבפוטנציאל, הוא כן יכול לשמוע, אבל בפועל, את השופר הוא שמע דרך אותו מכשיר. לכן לא יצא ידי חובה בוודאי. וזה ההבדל אחד.
אני רק אוסיף.
כן.
אני רק אוסיף אומר שאמרתי דברי בשם הרב יעקב יוסף זצ"ל, שהוא אמר שברגע שהמכשיר מונח באוזנו, הוא פשוט לא שומע כלום. ובדום מצרף לשבות יעקב שיש פה משהו שאפשר לסמוך על איך היא תמציאה, והוודאי לא לגבי שופר. טוב, תודה רבה, יישר כוח הרב.
יישר כוח גדול על החידות של הדברים, על החלב הזה. אומן וכן למור. ברוכים תהיו.
אמן, תודה רבה, יישר כוח.
מהירים כאן שהרב הכליל מיץ ענבים ביחד עם יין. זה ודאי שהם לא זהים בדרגה שלהם. מיץ ענבים לא משמח. אי אפשר להשוות אותו בחד המחת עם יין. אז נאמר לשואל התלמיד חכם, כשדיברנו על הדרגה הגדולה ביותר בקידוש ליין, מרן השולחן ערוך כותב שיין מגיתו. מקדשים עליו. סוחט אדם אשכול ענבים, ואומר עליו קידוש היום. זו גמרא במסכת בבא בתרא צדיק זין. למה? מכיוון שהוא ראוי להיות משחרר בהמשך. כך מסביר הרשב"ם. אז נכון, כיום שמים כימיקלים בתהליך הייצור. המיץ ענבים לא יגיע בשום אופן לידי יין משחרר, כי ממיתים את האלכוהול. לכן הדבר יהושע. ודודי סקני שר התורה רב אלישיב בספר הנפלא שבות יצחק של הרב אלשטוק, הם חששו שאולי על מיץ ענבים שיש בפנים כימיקלים צריך לברך עליו שהכל. כי מעלת היין, כי הוא סועד ומשחרר, וכאן אין איך היא תמצא שזה ישחרר. אבל למעשה, מכיוון שהוא כן היה ראוי בהתחלה להיות משחרר, בהמשך, נכון שהמיתו את האלכוהול, אבל בהתחלה הוא כן היה ראוי. עדיין, אנחנו מתייחסים אליו כפוטנציאל של יין, וזו כוונת הרשב"ם, וזה מה שכותב מרן השולחן ערוך, לכן כל האחרונים כתבו שמיץ ענבים זה כמו יין לכל דבר, עם הכימיקלים. הר צבי נדרש לדבר, המנחת שלמה, השבט הלוי, היחבדת, מרן החזון איש והסטייפלר ושר התורה גיא וצ'יבין, היו עושים קידוש וגם דלת כוסות בליל הסדר. היו עושים על מיץ ענבים לכתחילה, ככה ש... ההשוואה שלנו שהשווינו אותם ביחד היא הלכה למעשה. אין הבדל בין מיץ ענבים ליין. הרב הכריע שבוע שעבר שבמבה ברכתה בורא פרי האדמה על הספרדים. האם זה מוסכם על כולם? הבנו שיש בזה מחלוקת גדולה. אולי צריך קצת להבהיר. הבמבה מבירור מעמיק היא לא עשויה מקמח תירס. קמח תירס השתנה לגמרי צורת הירק, התירס. אז קמח של תירס ברכתו שהכל נהיה בדברו. הבמבה עשויה מגרגירים, שזה תירס חתוך, לא קמח של תירס. והמטרה של הגרגירים האלה שהם נשתלים הם מאוד קשים. הם נעשים במיוחד לשם במבה. זאת אומרת, כדי לרסק, לנפח אותם, באופן של במבה, ואחרי זה מצפים את זה עם חמת בוטנים. ירק, שכל הדרך שלו, של האכילה שלו, היא רק על ידי ריסוק וניפוח, ונועד לשם כך, אז ברכתו בורא פרי אדמה. כך כותב רבינו ירוחם והתרומת הדשן, הרבינו רוחם ותרומת הדשן מדברים לגבי פסמים עם דבש. החיי אדם מדבר על זה, גם הרן המשנה ברורה. לכן היה ספק על, על, על שוקולד, לכורת לברך על הבורא פרי העץ. לכן כותב הראשון לציון שליטה, שצריך לברך על הבורא פרי האדמה, והוא כותב עידות, הוא כותב שמרן היביע עומר, בירך בורא פרי האדמה על במבה מהטעם שהוזכר. רק שהעירו לנו בבית הוראה שיש כמה סוגים של במבה, יש במבה אדומה, אמרו לנו שבמבה אדומה היא כן נעשית מקמח תחון, למד לשונך לומר איני יודע, אבל במבה, המקום של במבה לבוא ולומר בורא פרי האדמה, לכאורה זה הדבר, זו הכרעה הנכונה. עוד שאלה, האם מותר לקחת תרומה בשבת הקרובה ויקחו לי תרומה מגויים עבור בנייה של בית הכנסת? זו מחלוקת מאוד גדולה. המדרש למיטב זיכרוני מתחיל ויקחו לי תרומה מישראל ולא מגויים. ככה אני זוכר את המדרש בתחילת פרשת תרומה. יש הבדל בין תרומה לבית הכנסת לצדקה. בניין בית הכנסת כותב השח ביורה דעה בלחות צדקה, בסימן רשנון ד', זה נחשב, כשתורמים לבית הכנסת זה כמו קורבן. והרי מקבלים קורבנות מהגויים, אביותים אל הר קודשי, ושימחתים בבית תפילתי, עולותיהם וזבחיהם לרצון על מזבחי. צדקה מחפרת, אבל נדרים ונדבות לא מחפרים. ומכיוון שצדקה מחפרת, ולמה היא מחפרת? כי היא ניתנת עבור עניים, כמו שכתוב בדניאל וחתאך בצדקה ברוק. אנחנו לא רוצים לתת לגויים כפרה, כמו שאומרת הגמרא מסכת בבא בתרא, שביבוש קצירת ישברנה, שמי שלוקח כסף מגויים מפרנס בהם עניי ישראל, גורם לעכב את הגאולה. כותב התז שם בסימן רשנון ד' אוי לו לאותו אדם, ששומע על כל מיני ארגונים, שכל מיני גויים הנקראים ונגליסטים, ויש להם כל מיני מטרות שונות ומשונות באמונתם התפלה, שמביאים המון כסף כאן לארץ ישראל. וביניהם יש נשיאים ואנשים שקוראים לעצמם אוהדי ישראל, ומבינים שיש להם מטרה, הם משיחיים ברעיון התמה שלהם. אוי למי שלוקח כספים מהם עבור צדקה וחסד, הרי שידע שהוא עיכב את ביאת המשיח. זה לשון התז, על פי הגמרא בבא בתרא, בסוגיה של צדקה. צריך מאוד מאוד להיזהר מזה. אבל, כשעסקינן לקחת מגוי תרומה לבניין של בית הכנסת, על זה דנו הפוסקים. שזה יש מקום לבוא ולהקל. יש שאלות ותשובות שנקראים כל אריה. היה רבה של מד, תלמיד של החתם סופר, מאולי גדול רבני הונגריה. אז הוא מתיר כן לבקש אפילו מגוי תרומה לבניין בית הכנסת. הוא מסביר בהרחבה שכשמבקשים מגוי תרומה לבית הכנסת, זה נחשב לא רק כקורבן, אלא כמו לתת לו איזושהי תנועה טובה בנפש, כמו עיצה טובה. הנה, דניאל הוא כותב נתן עיצה לנבוכדנצר. למה? כי זה היה לטובת ישראל. בבא בן בוטה נתן עיצה להורדוס, להרבות כבוד שמיים. אז כשבו מרבים כבוד שמיים, אז זה אפשרי. לכן כותב האגרות משה, שאם צריך גם כן לעשות מסיבה לכבוד הגוי, עכשיו הוא רוצה שיעשו לו מסיבה, שיקראו לו, שיעמיד אותו בראש. הוא כותב שזה מכוער לעשות דבר שכזה. אז לגופם של דברים אפשר להקל בדבר. השאלה, אנחנו הגענו לחיתומה של התוכנית, רק שואלים כאן האם חתן שמתחתן אחרי השקיעה, איך אנחנו מתייחסים ליום חופתו? אם הוא מתחתן אחרי צאת הכוכבים, אומרים תחנון גם בשחרית וגם במנחה, כמו שכתוב בשו"ת שבט הלוי חלק זין, הוא לא נחשב באותו יום ליום חופתו. התודה והברכה למפיק ולטכנאי הכה מסורים, שנזכה לקבל שבתות מתוך סרומה, ונזכה לבעשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. חיים